אוקיי. אני רוצה, אנחנו נמצאים בעצם בסוגיית האוקימתות, ובעצם בפעם הקודמת בעצם הסברתי את התמונה הגדולה, ואמרתי שאוקימתה בגמרא בעצם קוראת את המשנה או את המימרה האמוראית כאיזשהו הדגמה או מקרה פרטי של חוק כללי. וברגע שאתה ככה ניגש אל המשנה, אז אתה בעצם מבין שמאחורי המשנה עומד חוק כללי. אלא מאי, שהמשנה לא אומרת את החוק הכללי כפי שהוא, אלא מביאה, מציגה אותו דרך דוגמה. למשל, הדגמנו את זה על העבד, אז המשנה רוצה לומר לנו שעבד הוא חצר של אדונו, אבל היא לא משתמשת בניסוח הזה, שזה איזשהו ניסוח של כלל, אלא היא מביאה את זה דרך דוגמה, שמי שנותן גט ביד עבדה ישן של אישה, אז הוא גירש אותה. אבל בעצם זה בא להגיד את החוק הכללי שעבד הוא כמו חצר של אדונו. זה לא דין מדיני גירושין, וזה לא קשור לעבד ישן ולא ישן וכו'. זאת המטרה. עכשיו הגמרא, כשהיא רואה את זה, אז היא מבינה שזה בא להגיד חוק כללי. אבל, היא אומרת בסדר, אבל מבחינת הדוגמה שהבאת, הדוגמה לא עובדת, כי זה חצר לא משתמרת. העבד הישן, חצר מהלכת, חצר לא משתמרת. אז לכן אומרים, זה עבד כפות וישן. עושים אוקימתה. מה עושה האוקימתה? האוקימתה בעצם אומרת, מבחינת הדוגמה שאותה הבאתי לך דרך הגט, אז העבד צריך להיות כפות וישן. אבל הרעיון שאותו רציתי להשמיע לך הוא נכון לכל עבד. לא רק לעבד כפות וישן. הטענה שלי זה שכל עבד הוא חצר של אדונו. בשביל שהחצר הזאת גם תוכל לקנות, אז הוא צריך להיות כפות וישן. אז כדי להסביר את הדוגמה שהבאתי, צריך לעשות אוקימתה. אבל אחרי שעשיתי את האוקימתה, אני מבין שנאמר פה משהו שמדבר על כלל העבדים. לא רק על עבד כפות וישן. ודימיתי את זה למצב מעבדה בעולם המדעי. שבעולם המדעי יש איזשהו חוק טבע כללי, בסיטואציות שמגיעות לפנינו, הוא אף פעם לא מופיע בתהרתו. כדי לראות את החוק הזה, אני צריך לייצר מצב מעבדה, שהוא מצב שבו אני מנקה את המעבדה מכל מיני השפעות צדדיות, רעשים, מה שנקרא, ואני משאיר אך ורק את ההשפעה של חוק הטבע שמעניין אותי. וזה המנגנון של האוקימתא, זאת הטענה שלי. עכשיו, זה פותר את הבעיה, למה רבא כשהוא מדבר על עבד, לא מדבר על עבד כפות וישן, הוא לא יכול לדבר על עבד כפות וישן, כי הוא רוצה להגיד לי משהו שנכון לכל עבד. הדוגמה או הדגמה של העיקרון הזה לגבי קניית גט, צריכה לדבר על עבד כפות וישן, למה? כי כשאני קופט אותו והוא ישן, אז אני מנקה את העבד מכל מיני תכונות, הופך אותו למעבדה של עבד. העבד הזה בעצם עכשיו הוא כבר לא בן אדם שגם יכול ללכת וגם, אלא הוא רק עבד באיזשהו מובן מופשט שהוא בעצם חצר של אדונו. כדי להפוך את העבד הקונקרטי לעבד התיאורטי שעליו אני מדבר, אני קופט אותו ומשין אותו. כן, הוא ישן וקשור. וזה, את זה אני עושה כדי לנקות ממנו את התכונות הלא רלוונטיות לדיון. בדיוק כמו שאני אומר שגוף בעל מסה ממשיך לנוע בתנועה קצובה בקו, שלא פועל עליו כוח, ממשיך לנוע בתנועה קשובה בקו ישר, אני כמובן מדבר על גוף בעל מסה שאין חיכוך ואין לו מטען חשמלי, והוא נקודתי, אין לו צורה יותר מורכבת, וכל הדברים האלה זה אוקימתות. אבל האוקימתות האלה באות להגיד לי שאני לוקח את המושג גוף בעל מסה, שבדרך כלל יש לו עוד המון תכונות אחרות חוץ מזה שהוא בעל מסה, ואני רוצה את התכונות האחרות לנקות, כדי להישאר עם איזשהו גוף אפלטוני, שהוא יש לו מסה, זה הדבר היחידי שיש לו, אין לו צורה, אין לו מטען חשמלי, אין חיכוך סביבו, אין מסות אחרות שמפוזרות ביקום, בחלל שמסביבו, כלום. זה איזשהו גוף אפלטוני שכמובן אף פעם לא היה ולא יהיה, אבל עליו אני יכול לראות את החוק הכללי בתהרתו. זה בדיוק העבד הכפות והישן, זה פשוט אחד לאחד. כל מה שמבלבל בהקשר של הגמרא, להבדיל מההקשר המדעי, זה שבהקשר המדעי באמת אומרים ישירות את החוק הכללי. שם כשמנסחים את החוק הראשון של ניוטון, אז לא אומרים, תראה, אם תיקח כדור ותיתן לו להתגלגל ברחוב, הוא ימשיך להתגלגל כל הזמן. ככה זה מופיע בגמרא. בסיר זימנסקי זה כתוב לא, זה כתוב כחוק כללי. כל גוף בעל מסה, אם לא פועל עליו כוח, ימשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר. זה באמת ניסוח כללי, לא דרך מקרה פרטי. אם הייתי מדבר על מקרה פרטי, אני אומר, רגע, בתנאי שהכדור הזה הוא כדור נקודתי, ושאין שם חיכוך, ושאין לו מטען חשמלי, וכל אלה זה היה קושיות שהייתי דוחה אותם עם אוקימתות. אז בהקשר המדעי לא מתעורר הקושי, כי שם הם מנסחים את החוק הכללי, אז ברור לי שמדובר בחוק כללי. בהקשר התלמודי, אני גם מדבר על חוק כללי, אבל הניסוח הוא ניסוח דרך דוגמה. ולכן זה מעורר כל מיני קשיים, וזה נראה לא הגיוני, ולא, האוקימתא נראית לא קולעת למה שהתכוון להגיד המשורר, אבל זה הכל פשוט בגלל שאנחנו לא מבינים את ההקשר. ההקשר הוא שכל דוגמה שמובאת נתפסת כהמחשה של חוק כללי. מכאן והלאה זה אותו דבר כמו סיר זימנסקי. אבל זה בדיוק אותו, באותה צורה צריך לקרוא את זה. עכשיו, מה שאני רוצה זה להראות את אותו עיקרון עצמו, אולי עוד משפט, ולפי זה יוצא שהאוקימתא אף פעם לא באמת נחוצה כדי להבין את החוק הכללי. החוק הכללי לא תלוי באוקימתא, הפוך. האוקימתא עוזרת לי לקחת את הדוגמה הפרטית שהובאה אליי, לנקות ממנה את כל האספקטים הפרטיים, ולהשאיר את החוק הכללי. לכן האוקימתא אף פעם לא נחוצה כדי להבין את החוק הכללי. האוקימתא נחוצה כדי להבין למה הדוגמה הזאת משקפת את החוק הכללי, אבל לא להבנת החוק הכללי עצמו. וזה יסוד מאוד גדול בהבנת האוקימתות, ואני ארצה להראות לכם עכשיו שהיסוד הזה לא רק שהוא מסביר את תופעת האוקימתא, אלא שכשמבינים אותו, אז זה גם פותר בעיות אחרות בהבנת סוגיית הגמרא. זאת אומרת, מי שלא מבין את זה, אז לא רק שקשה לו מה עם האוקימתא, אלא הוא פשוט לא הבין את הגמרא. ואני אראה לכם, זה בעצם ראיה למה שאני אומר, של המנגנון שהצעתי כדי להסביר את האוקימתא, יש לי ראיה. אני אראה לכם שבאמצעותו אני יכול להבין גם את הגמרא יותר טוב, בלי קשר לאוקימתא. אז הנה דוגמה ראשונה. אני חוזר לגמרא של הגמרא בתחילת מסכת ביצה. בגמרא בתחילת מסכת ביצה ראינו שהגמרא, המשנה מביאה שמה שביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. אנחנו מדברים לשיטת בית הלל. למה לא אוכלים את הביצה שנולדה ביום טוב? אז הגמרא דנה שם, התרנגולת עומדת לאכילה, לגדל ביצים. בסופו של דבר הגמרא אומרת, מדובר ביום טוב אחר השבת ומשום הכנה דרבה. מה זאת אומרת? היום טוב שבו מדובר במשנה, זה יום טוב שחל ביום ראשון, זאת אומרת יום לפניו הייתה שבת, ומה הבעיה? הבעיה היא שביצה שנולדת ביום ראשון, היא בעצם נגמרה בשבת, כן? היא בשלה בבטן של התרנגולת יום קודם. זה הכלל הפיזיולוגי שהגמרה מניחה. ואם זה כך, אז בעצם יוצא שהביצה שכשהיא נולדת ביום טוב, היא לא עברה הכנה. ואוכל שנולד ביום טוב צריך לעבור הכנה כדי שיהיה מותר לאכול אותו. זה כמו מוקצה, כי אין מוקצה, למרות שבפשטות זה דאורייתא, אבל זה כמו מוקצה דאורייתא. דבר שהוא לא מוכן. ולכן בית הלל אומרים שהביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל. שאלתי על זה עוד פעם, מה זה האוקימתא הזאת? המשנה אומרת ביצה שנולדה ביום טוב. באה הגמרא ואומרת לא, זה יום טוב שחל אחר השבת, ובגלל שבשבת הביצה הוכנה, אז זה לא נקרא שהיא מוכנת, ולכן אם היא נולדת ביום טוב, אסור לאכול אותה. אז תגיד שאתה מדבר על יום טוב אחר השבת. למה מדברים בשפה כללית, ביצה שנולדה ביום טוב? זאת בעצם הייתה, זה בעצם היה הקושי באוקימתא של הגמרא. אז מה שאני אציע פה, אני אציע בדיוק את אותו רעיון, שימו לב, זה אותו דפוס בדיוק כמו שדיברתי על העבד הכפות והישן. אני רוצה לטעון שהמשנה במסכת ביצה, רוצה להגיד לי דין שהוא נכון לכל יום טוב, לא רק ליום טוב שחר השבת. זה דין שנכון לכל יום טוב. שמה? שאוכל שנאכל ביום טוב, צריך לעבור הכנה מבעוד יום. וזה נכון לכל יום טוב, לא רק ליום טוב שחר השבת. אלא מהי? שעוד פעם, לא אומרים את הכלל הזה, שאוכל שרוצים לאכול ביום טוב צריך לעבור הכנה, כן, זה הניסוח של סיר זימנסקי. זה הייתי צריך לנסח אם הייתי רוצה לנסח את החוק הכללי. אבל פה הגמרא אומרת את זה דרך דוגמה. לדוגמה, ביצה שנולדה ביום טוב אסור לאכול אותה, היא לא עברה הכנה. אבל הדוגמה הזאת באה לבטא או להמחיש, להדגים חוק כללי, שכל אוכל ביום טוב צריך לעבור הכנה בשביל שמותר יהיה לאכול אותו. עכשיו באה הגמרא ושואלת, רגע, אבל הדוגמה הזאת היא לא טובה, בגלל שאם הביצה נולדת ביום טוב, אז היא עברה הכנה בערב יום טוב, אז מה הבעיה? אפשר לאכול אותה. מה הקושי הזה? הקושי הזה לא מקשה על החוק הכללי. הקושי הזה מקשה על הדוגמה, איך הדוגמה הזאת ממחישה את החוק הכללי. איך היא מהווה דוגמה לחוק הכללי. אני מקבל את החוק הכללי שכל דבר שאוכלים ביום טוב צריך לעבור הכנה, אבל הביצה היא לא דוגמה טובה, כי הביצה עברה הכנה. אז מה הבעיה? זה לא קושייה על הכלל, איך אתה יודע שצריך לעבור הכנה. זה קושייה על הדוגמה, למה הדוגמה לדעתך מבטאת את הכלל. למה היא מהווה דוגמה על הכלל? הביצה היא דוגמה לא טובה. למה? בגלל שהיא עברה הכנה מבעוד יום. אז היא עברה הכנה, אז מה אתה רוצה?
החוק זה שהיא תעבור הכנה?
כן. החוק זה שאוכל ביום אתה צריך לעבור הכנה.
מה, מבחינה הלכתית, מה זה אומר הרב? לא הבנתי.
זה הכנה דרבה. מבחינה הלכתית. כל אוכל שאתה אוכל ביום טוב, צריך לעבור הכנה מבעוד יום.
בלי קשר לשבת, כאילו.
לא, בלי קשר לשבת. אלא מה? שכאשר היום טוב הוא ביום שלישי, אז במקרה של ביצה, הביצה עברה הכנה, כי היא בשלה ביום שני. אז היא עברה הכנה ביום שני, ולכן אפשר לאכול אותה ביום שלישי. לכן הדוגמה של ביצה שנולדת חייבת להיות דווקא ביום טוב שאחר השבת. למה? כיוון שביום טוב אחר השבת, מה שיוצא זה שאם הביצה נולדה ביום טוב, שזה יום ראשון, היא בשלה בשבת. ובשבת זה לא נקרא שהשבת הכינה ליום טוב. כי הכנה שנעשית בשבת לא נחשבת כהכנה. ואז יוצא שהביצה שנולדת ביום טוב לא עברה הכנה. אי אפשר לאכול אותה. מה קורה פה? העמדנו את היום טוב אחר השבת באוקימתא, אבל מה האוקימתא עשתה? האוקימתא בסך הכל סילקה מפריע. היא אמרה, בעצם אני לא יכול לראות את החוק הכללי, שהכל צריך לעבור הכנה בביצה שנולדת. למה? כי הביצה שנולדת באמת עברה הכנה, אז מה הבעיה? אוקיי, אז בואו נעמיד בביצה כזאת, שאין חיכוך ואין מטען חשמלי ואין כלום. מה זאת אומרת? זה יום טוב שחל אחרי שבת, ההכנה שהביצה עברה אתמול, הייתה הכנה שהיא עברה בשבת, הכנה בשבת היא לא הכנה, ממילא הביצה שנולדה ביום טוב, זאת ביצה לא מוכנה, אז אסור לאכול אותה, אסור לאכול אותה לא כי היא נולדה ביום ראשון, אלא בגלל שהיא לא עברה הכנה, והעיקרון שכל אוכל צריך לעבור הכנה, הוא עיקרון כללי לכל יום טוב ולכל שבת, ולאו דווקא ביום ראשון, והוא לא קשור לאוקימתא. האוקימתא בא רק להסביר למה בביצה שנולדת, אני יכול לראות את הרעיון הזה שיש פה אוכל לא מוכן. זאת אומרת, כי זה יום טוב שאחר השבת, כמו העבד הכפות והישן, שדיברנו עליו בדוגמה הקודמת.
אבל זה כבר לא מדין שבת שמה?
לא שומע?
אחרי שהגמרא ענתה שבגלל שמדובר ביום טוב אחר השבת, אז זה כבר לא מדין שאסור מדין חתי של שבת, זה מדין יום טוב עדיין, מאותו עיקרון?
זה בדיוק הנפקא מינה שאליה אני
מגיע. זה בדיוק מה שכאילו...
זה הנפקא מינה שאני מגיע אליה עוד רגע. תכף תראו. בעצם יוצא שהאוקימתא בסך הכל מסלקת מפריעים צדדים, יוצרת מעבדה. מה זה המעבדה הזאת? זה מין יום טוב כזה, שכאשר ביצה נולדת בו, היא נולדת לא מוכנה. איך יכול להיות יום טוב כזה? יום טוב שחל ביום ראשון. ברגע שהיא נולדת לא מוכנה, עכשיו עזוב אותי משבת שהייתה אתמול. יש פה ביצה לא מוכנה, אסור לאכול אותה ביום טוב. אוכל לא מוכן, אסור לאכול ביום טוב. וזה נכון לכל יום טוב ולכל אוכל. לא רק לביצה שנולדת. אבל בביצה שנולדת, כדי שהיא תהיה סוג כזה של אוכל, זה צריך להיות יום טוב שחל ביום ראשון. זה הכל. בגלל זה העמדתי את זה ביום ראשון. זה המשמעות של האוקימתא. עכשיו תראו...
רק דבר קטן, אתה אומר שזה לא עבר הכנה. זה היה מוכן, זה רק... אסור להכין משבת ליום טוב, אבל זה לא, זה, הוא לא מוכן. לא עשה... לא עברה הכנה. עברה הכנה. זה רק הכנה לא נכונה.
אתה מחזיר אותי לאותה שאלה שעלתה קודם, עוד רגע אני מגיע לזה, כרגע אני מנסח את זה אחרת. אני אומר שכאשר שבת הכינה ליום טוב, זה פשוט לא מוכן. זה לא עבר הכנה. כי הכנה צריכה להיות הכנה ביום חול. זאת אומרת, דבר שלא הוכן מיום חול, הוא לא נקרא מוכן מבחינת. מבחינת הלכות יום טוב, הוא לא נקרא מוכן. זאת אומרת, הבעיה היא ביום טוב, לא בשבת. עוד רגע אני... זו אותה נקודה שאלת קודם. אני אפזר על זה עוד רגע. אז ההסבר הזה לשאלת האוקימתא, בעצם אומר לנו בדיוק ב... את אותו דבר שראינו לגבי רבה. העיקרון הכללי שאוכל ביום טוב צריך להיות מוכן, הוא עיקרון שנכון לכל יום טוב. לכן אין שאלה למה המשנה דיברה על ביצה שנולדה ביום טוב. היא מדברת על יום טוב באופן כללי, זה לא חידוש בדיני ביצים שנולדות. זה חידוש בדיני יום טוב, שביום טוב אוכל צריך להיות מוכן. רק החידוש הזה נאמר דרך דוגמה. הדוגמה היא ביצה שנולדת, אז היא לא עברה הכנה. אז לכן אסור לאכול אותה. אתה אומר, רגע, 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 הדוגמה לא מוצלחת. כי ביצה שנולדת כן עברה הכנה. אתה בסדר, זה יום טוב שחר השבת, לא חשוב כרגע. ביצה שנולדה והיא לא מוכנה, אסור לאכול אותה ביום טוב. איך היא לא מוכנה? כי יום טוב הזה היה ביום ראשון. לא משנה לי. אבל מדבר איתי על אוכל אחר שהוא לא ביצה, אז זה לא יהיה יום טוב שחר השבת, זה יהיה יום טוב גם ביום שלישי. ספציפית לגבי ביצה, בשביל להגיע לזה שהיא לא מוכנה, זה צריך להיות יום טוב שחל ביום ראשון. זה הכל, אבל זה לא, זה מה שלא משנה, זה פותר בעיה צדדית. בשביל להבין את המשנה, אני לא צריך לדעת שהיא מדברת על יום טוב שחר השבת. כי אני מבין שהמשנה אומרת לי חוק שהוא נכון לכל יום טוב. עכשיו תראו השלכות של העניין. וזה באמת הנקודות שעלו פה בדברי כמה מהדוברים קודם. תראו את רש"י שם. ואין יום טוב מכין לשבת, ויום טוב נמי קרוי שבת, ובה היה סעודתו הזמנה, והזמנתה בחול. אבל סעודת חול לא חשיבה, ולא שייך בה הזמנה. תלקח, הזמנה הכוונה הכנה. תלקח באחד בשבת באלמה, ליתלן למייסר ביצה שנולדה בי, משום דאית חן בידי שמיים. בסעודת חול לא עצרך הרחמנה זימון מבעוד יום, דלא שייך במוקצה. רש"י אומר, למה מותר לאכול ביצה שנולדת בסתם יום ראשון? לא שהוא לא יום טוב. הרי היא הוכנה בשבת הקודמת של אתמול, ולכן בעצם אני אוכל משהו שהוא הוכן בשבת. זאת אומרת, רש"י, בגלל שסעודת חול היא לא חשובה, ולא שייכה בהזמנה, זאת אומרת, לא שייכת לגבי ההכנה, לכן בעצם, נכון שזה הוכן בשבת, אבל ביום ראשון אין איסור לאכול דבר שלא הוכן. והביצה הזאת היא בסך הכל דבר שלא הוכן. אז מה? ביום ראשון, ביום חול רגיל, מותר לאכול דבר שלא הוכן. לכן זה מותר. זאת אומרת, התפיסה של רש"י, זה שהמוקד של ביצה שנולדת ביום טוב, מה שאסור לאכול אותה, זה בגלל שהביצה לא עברה הכנה, זה אוכל לא מוכן. וביום טוב צריך לאכול רק אוכל מוכן, שזה בדיוק מה שהסברתי קודם. לעומת זאת הרשב"א שם במקום, מסביר אחרת. הוא אומר, ותמה אני על לשון זה. לסעודת שבת באה הזמנה מבעוד יום ובכל. אם כן, אף שבת אינה מכינה לעצמה. ועלו שבת ויום טוב גרידה, מדינה ביצה שריה. וביום טוב שאחר השבת, אילב דמאתמול גמרה לה, אף היא שריה. ובערובין אמרינם, תחילת היום קונה עירוב שבת מכינה לעצמה. הוא מקשה על רש"י, הוא אומר, הגמרה אומרת, שלמה יש פה בעיה בביצה, הבעיה היא בגלל שהביצה גמרה אתמול, ואז צריך להגיד שאתמול היה שבת. מה היה קורה אם הפיזיולוגיה הייתה שונה? הביצה הייתה מוכנה שעה לפני שהיא נולדת. נגיד, לצורך הדיון. אומר הרשב"א, במצב כזה היה נראה שזה אסור. כל מה שזה, צריך לעשות הכנה מבעוד יום, אבל לא עוזרת הכנה שקורית באותה שבת, או באותו יום טוב, לאותה שבת ולאותו יום טוב עצמו. הבעיה היא לא שאתמול הייתה שבת והיום זה יום טוב, והאתמול הכין להיום. אלא גם אם זה היה מוכן מהיום להיום, הייתה את אותה בעיה. עכשיו, אם זה באמת כך, אז הוא אומר, בעצם, סליחה, הרשב"א אומר הפוך, סליחה. זאת אומרת, אם זה היה מוכן מהיום להיום, אז לא הייתה בעיה, זה היה מותר. לכן היינו צריכים להעמיד שזה יום טוב שחר השבת, והביצה גמרה מאתמול וכו'. אז אומר הרשב"א, לפי רש"י, זה לא נכון. אם הביצה הוכנה מהיום להיום, עדיין היא לא עברה הכנה מבעוד יום, לא עברה הכנה מאתמול. ואם אתה דורש שהאוכל יעבור הכנה מבעוד יום, אז גם לא יצויר שהביצה הייתה מוכנה מהיום ונולדת אחרי שעה, גם היינו צריכים לאסור אותה. ולכן אומר הרשב"א, רש"י לא צודק, אלא אחי פירושו. כן, אני קורא פה. אלא אחי פירושו, סעודת יום טוב ושבת חשיבה למאה ולאו הזמנה. וילקח, כל שתהה להן הזמנה, אינו בדין שיזמין שבת ליום טוב, ולא יום טוב לשבת. אבל הם מכינים לעצמן. וכל נמי לא חשיב ולא שייך בהזמנה. וילקח ביצה שנולדה ביום שלאחר השבת או לאחר יום טוב שריה, דלא שייך ההזמנה לסעודת חול. אומר הרשב"א, הפוך מרש"י. בעצם הבעיה, כאשר יום טוב חל אחרי השבת, לפי רש"י מה הבעיה? הבעיה הייתה שאתה אוכל ביום טוב ביצה שלא עברה הכנה, כי הכנה בשבת היא לא הכנה. אומר הרשב"א, לא נכון. ביצה שנולדת ביום טוב שאחר השבת, הבעיה שאתה חיללת את השבת של אתמול, הבעיה היא לא הפגיעה ביום טוב של היום, אלא אתה הפכת את השבת של אתמול למכינה ליום טוב של היום, וזה פגיעה בשבת. אסור לך להשתמש בשבת כדי להכין דברים ליום טוב. זה פגיעה בשבת. לפי רש"י, הבעיה היא לא הפגיעה בשבת, אלא ברגע שעשית את ההכנה בשבת, זה לא נחשב הכנה, אז מה הבעיה? הבעיה שאתה בא לאכול ביום טוב משהו שלא עבר הכנה. הפגיעה היא פגיעה ביום טוב, כי אתה אוכל משהו שלא עבר הכנה. לפי הרשב"א, הבעיה היא לא פגיעה ביום טוב, הבעיה היא הפגיעה בשבת המכינה. הפכת את השבת לשפחה של היום טוב, היא מכינה לקראת היום טוב, פגעת בשבת. לכן, מאיפה, מה הרשב"א מרוויח? הרשב"א מרוויח שאם ההכנה היא מאותו יום לאותו יום, כן, אם זה, אם אני מכין מאותה שבת וזה נולד אחרי שעה, אז זה לא יהיה אסור. למה זה לא יהיה אסור? כי לא פגעת בשבת, היא הכינה לעצמה, היא לא משרתת של מישהו אחר. אז אין שום בעיה, ולכן זה מותר. לעומת זאת, לפי רש"י, דבר כזה צריך להיות גם אסור. כי סוף סוף האוכל הזה לא עבר הכנה מבעוד יום, הוא עבר הכנה היום. לא מבעוד יום, לא בחול. אז זה אמור להיות אסור. וזה מה שטוען הרשב"א, הוא מדייק מהגמרא נגד רש"י, ולכן הוא טוען. עכשיו, למה ביום ראשון רגיל מותר לאכול את הביצה? הרי השבת של אתמול הכינה, זה מה שהוא מקשה בסוף. הרי השבת של אתמול הכינה לקראת יום ראשון, עם הכנה ליום טוב, זה פוגע בשבת, הופך אותה לשפחה של היום טוב, אז הכנה ליום חול זה פגיעה עוד יותר גדולה. אז בעצם ביצה שנולדה ביום ראשון היה אמור להיות אסור לאכול אותה. כי בעצם זה יברה הכנה בשבת ופגעת בשבת, הפכת אותה למכינה לקראת יום חול, יום טוב. זאת אומרת, לא, למה? כי סעודת יום חול היא לא חשובה. ברגע שהיא לא חשובה, אז הדברים שמתכוננים לקראתה לא נחשבים כהכנה. הכנה, אנחנו מכינים הכנה לקראת סעודה חגיגית. אז כל ההכנות שאנחנו עושים מראש, הן הכנות לקראת הסעודה ההיא. אבל אוכל ביום ראשון, סעודה ביום ראשון היא לא סעודה חגיגית. אז הדברים שמכינים את האוכל לקראת הסעודה של יום ראשון, זה לא נחשב בכלל פעולות של הכנה. ממילא, גם אם זה קורה בשבת, זה לא פגיעה בשבת. זאת הטענה שלו. אבל לענייננו, בעצם יוצא כך. יש פה שתי תפיסות, מחלוקת ראשונים, איך להבין את הבעיה בביצה שנולדת ביום טוב שאחר השבת. לפי רש"י, כיוון שהגמר של הביצה היה בשבת, אז הביצה שנולדה ביום טוב לא עברה הכנה. ואסור לך לאכול ביום טוב אוכל שלא עבר הכנה, ולכן זה פגיעה ביום טוב אם אתה תאכל אותה. אתה אוכל משהו שלא עבר הכנה. כבוד היום טוב זה אומר, אני צריך להתכונן לקראתו, להכין את האוכל לקראתו. לפי הרשב"א, זה עובד הפוך. ביצה שנולדה ביום טוב שאחר השבת, אם אתה תאכל אותה, אז יצא שההכנות נעשו בשבת, ושבת שרתה את היום טוב. וזה פגיעה בשבת. אוקיי? עכשיו אני שואל אתכם, מי לדעתכם צודק? שאלה שבדרך כלל לא שואלים כשלומדים גמרא, מה זה מי צודק? שיטת רש"י היא כזאת, שיטת רשב"א היא כזאת, יש לנו נפקא מינה, לא, אף פעם אנחנו לא שואלים מי צודק. אבל אני כן, אני מרשה לעצמי להיות אפיקורס, ולשאול מי צודק.
לפי מה שהרב אומר, זה לכאורה רשב"א יש לו קצת בעיה, כי זה, הקינטה זה ממש נכון? משנה את כל עקרון ההלכתי פה.
ברור שרש"י צודק. ברור שרש"י צודק. למה? כי הרי לפי הרשב"א, כל החידוש של המשנה זה חידוש בהלכות שבת בכלל, לא בהלכות יום טוב. זה חידוש בהלכות שבת, שאם יש יום טוב שחל ביום ראשון, אז ההכנות שנעשות בשבת זה פגיעה בשבת. ואת כל החידוש של המשנה נאמר על סיטואציה של יום טוב שאחר השבת. ואז באמת עולה השאלה, אז למה המשנה לא אמרה את זה? שיום טוב שאחר השבת פוגע בשבת, הביצה שנולדת פוגע בשבת שהייתה קודם. כי הרי זה כל החידוש של המשנה. לפי רש"י אין שאלה למה המשנה לא העמידה ביום טוב שאחר השבת. כי החידוש של המשנה הוא חידוש בהלכות יום טוב. שביום טוב צריך לאכול אוכל שהוכן. זה הכל. לגבי ביצה, בשביל לראות את זה, צריך שהיום טוב יהיה אחרי שבת, כל מה שהסברתי קודם. אבל זה הוקימתא מאוד הגיונית לפי רש"י. לפי הרשב"א זאת הוקימתא לא חוקית בעליל. כי זאת הוקימתא שבעצם צריך אותה כדי להבין את העיקרון של המשנה. לא כדי להבין למה הדוגמה במשנה היא דוגמה טובה. אלא כדי להבין את העיקרון הכללי שהמשנה אומרת, שכששבת מכינה ליום אחר זה פגיעה בשבת. זה העיקרון הכללי לפי הרשב"א. והביצה היא דוגמה. אבל אם זה כך, אז המשנה הייתה צריכה לדבר על יום טוב שחר השבת, לא להשאיר את זה לגמרא שתעשה את זה באוקימתא. כי כל הרעיון של המשנה מדבר על יום טוב שחר השבת. לפי רש"י לא, הרעיון של המשנה מדבר על יום טוב, באופן כללי, שאוכל ביום טוב צריך הכנה. לגבי ביצה, בשביל לראות שהיא לא מוכנה, צריך לשים את היום טוב אחרי השבת. אז אני עושה אוקימתא. אבל זה דרך הגיונית להשתמש באוקימתא. אבל לפי הרשב"א זה לא הגיוני לתות אוקימתא כזאת.
כלומר, שהרשב"א חולק על רבינו. הוא בסך הכל אומר שכל המבנה הלוגי היפה שהרב הציג פה,
זה צורה אחרת להגיד את אותו דבר. מותר לרשב"א לחלוק עליי, רק הוא יצטרך כמובן להציע הסבר אלטרנטיבי לרעיון של האוקימתא. והרי זאת הייתה נקודת המוצא. לפי רש"י, אז האוקימתא מובנת, מאוד הגיוני. אבל לפי הרשב"א, הוא יכול לחלוק עליי, זה בסדר גמור. אבל איך הוא מסביר את תופעת האוקימתא? זו תופעה בעייתית. הרי אני אמרתי את ההסבר שלי לא ממוחי הקודח, אלא כי זה יכול להיות הסבר למה אנחנו עושים אוקימתא. אז לפי הרשב"א חוזר הקושי הזה, אם תציע לי הסבר אחר, הנה חינמי. אבל עוד מעט תראו שזה לא נכון, הכל בסדר, אני מסתדר גם עם הרשב"א.
אבל מאיפה הרשב"א אז לומד, אם הוא לא לומד מהסוגיה הזאת שצריך את ההכנה מבעוד יום, מאיפה הוא לומד את זה?
מי אמר שיש?
אז זאת אומרת, אז אין לו את זה, אז יכול להיות שהוא חולק גם על זה, שהוא לא מסכים לזה.
סביר שהוא חולק על זה.
אז המחלוקת היא יותר עמוקה.
המושג, ברור, המושג הכנה דרבה לפי הרשב"א, הוא לא באמת שכל אוכל ביום טוב צריך לעבור הכנה, אלא שאוכל ביום טוב אסור לו לעבור הכנה בשבת שלפני. זה המושג הכנה דרבה. ברור, יש פה מחלוקת מאוד יסודית בהבנת המושג הכנה, אבל לענייננו, מבחינת פרשנות המשנה, יש פה מחלוקת בשאלה איך להבין מה עושה האוקימתא. ובמובן הזה, במחלוקת העקרונית, יכול שהרשב"א צודק, אבל מבחינת הסבר המשנה, דברי הרשב"א מאוד קשים. כי זה לא אוקימתא הגיונית, וזה אני אומר, באופן כללי, כשאתם נתקלים באוקימתות בגמרא, תמיד תשאלו את עצמכם, האם האוקימתא נדרשת כדי להשמיע לי את הרעיון הבסיסי של המשנה, אז זה לא הגיוני. אתם צריכים להראות שהאוקימתא באה לסלק מפריע צדדי, להסביר לי למה הדוגמה היא לא דוגמה בעייתית. אבל החוק הכללי הוא נכון גם לא בסיטואציות של האוקימתא. ככה חייב להיות תמיד. עכשיו בואו תראו, נמשיך רגע את הסוגיה, ואתם תראו שבעצם זה עוד ממשיך הלאה, הדיון הזה. הגמרא בהמשך ממשיכה, אחרי שמעמידים ביום טוב שחר השבת, והיא אומרת ככה. אמר לה אביי, אלא מעתה, יום טוב באלמא תשתרי. אז אתה מעמיד את זה ביום טוב שחר השבת. ביום טוב רגיל, שחל ביום שלישי, אז מותר לאכול את הביצה. איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, גזרה משום יום טוב אחר השבת. לא, זה אסור גם ביום טוב רגיל, כי אנחנו גוזרים עד הוא יום טוב שחר השבת. שואלת הגמרא, שבת באלמא תשתרי, ושבת רגילה, גזרה משום שבת אחר יום טוב. עכשיו פה, זה מהלך הגמרא. עכשיו אני שואל, מה קושיית הגמרא? מה זאת אומרת יום טוב באלמא תשתרי? נכון, יום טוב באלמא מותר, מה השאלה? עשיתי לך אוקימתא, לא? המשנה מדברת ביום טוב שאחרי שבת. שואלת הגמרא, אז ביום טוב באלמא זה היה צריך להיות מותר? תשובה, כן, נכון, זה מותר, מה השאלה? לא הבנתי. המשנה שאוסרת, אוסרת ביום טוב שאחר השבת. מה שביום טוב רגיל זה מותר, אבל הגמרא מניחה שלא. גם ביום טוב רגיל זה צריך להיות אסור, רק לא מבינה למה. יום טוב שאחר השבת זה אסור בגלל הכנה דרבה. אבל ביום טוב רגיל היה צריך להיות מותר. מה מפריע לגמרא? בסדר, זה לא צריך להיות מותר, זה מותר ביום טוב רגיל. כל מה שנאסר זה רק יום טוב שחר השבת. מה מפריע לגמרא?
מפריע לה שכתוב במפורש, אסור.
איפה? לא כתוב, איפה זה כתוב?
ביצה שנולדה ב...
לא, אבל ביום טוב שכתוב במשנה זה יום טוב שחר השבת.
לא כתוב.
מה זה לא כתוב? כל אוקימתא לא כתובה. אנחנו עושים אוקימתא, בשביל זה כל האוקימתא זה כל המעלה של האוקימתא. אתה אומר, קשה לך ביום טוב רגיל, אני מעמיד אוקימתא, יום טוב שחר השבת. טוב, אז רגע, אבל אז יוצא שביום טוב רגיל זה מותר, נו ברור. זה כמו לשאול, העמדתי את רבה בעבד כפות וישן. אלא מעתה, אז הגט בעבד שהוא לא כפות וישן, לא יגרש את אשתו, את אדוניתו. ברור, לא יגרש, נכון? זה מה שאומרת האוקימתא, לא? מה השאלה? הגמרא הניחה שכנראה ביצה אמורה להיות אסורה גם ביום טוב עצמו, יום טוב רגיל, לא יום טוב שחר השבת. למה? כי הגמרא כנראה הבינה שיעמיד ביום טוב אחר השבת, זה לא הוקימתא. זה לא הוקימתא. כשהמשנה אומרת ביצה שנולדה ביום טוב, לא תאכל לפי בית הלל, כוונתה כל יום טוב. זה לא הוקימתא שמדובר ביום טוב שחר השבת, אולי בגלל שלומדים, כי אם לומדים כמו הרשב"א, אז זה באמת לא הגיוני לראות את זה כהוקימתא. אז זה לא הוקימתא. אז אומרת הגמרא, רגע, אז אני לא מבין. אתה באת להסביר לי למה יום, ביצה שנולדה ביום טוב תיאסר. והסברת לי רק את יום טוב שחר השבת. אז עונה על זה הגמרא, נכון, גם ביום טוב רגיל זה נאסר גזרה, עד הוא יום טוב שחר השבת. מה קורה כרגע? אז בעצם אנחנו לא עושים הוקימתא במשנה. המשנה מדברת על יום טוב רגיל, לא יום טוב שחר השבת. נכון? ביצה שנולדת ביום טוב שחל ביום שלישי, אסור לאכול אותה. למה? מדרבנן. גזרה, עתו, יום טוב שיחול ביום ראשון. שאז יהיה איסור דאורייתא של הכנה דרבה. אבל בסוף בסוף אתה שואל אותי, מתי אסור לאכול את הביצה, מתי היא נולדת? כל יום טוב. אבל אז כל הקערה מתהפכת על פיה. כי בעצם יוצא שדווקא הרשב"א צודק. כי מהגמרא רואים שהגמרא לא הייתה מוכנה לקבל את יום טוב אחר השבת כהוקימתא למשנה. אם היא הייתה מעמידה את זה כהוקימתא למשנה, השאלה של הגמרא לא מתחילה. אלא מה אתה יום טוב בעלמא תשתרי. נכון, יום טוב בעלמא זה באמת מותר. שזה עשיתי הוקימתא שיום טוב אחר השבת. אם הגמרא שואלת יום טוב בעלמא תשתרי, אז הגמרא מניחה שביום טוב רגיל זה גם עשו. מאיפה היא מניחה את זה? כנראה מהמשנה. אבל עשינו הוקימתא. לא, הגמרא אומרת לא, זאת לא הוקימתא. המשנה מדברת על כל יום טוב, לא רק על יום טוב שחר השבת. ולמה? אולי בגלל שלמדנו כמו הרשב"א. ואם לומדים כמו הרשב"א, אז זה באמת לא הגיוני להבין את ההוקימתא הזאת בצורה כזאת. כי הוקימתא לא עושים כשההוקימתא מלמדת אותי את הרעיון העיקרי של המשנה. לפי רש"י אני מבין למה זאת הוקימתא. אבל לפי הרשב"א לא ייתכן להבין את דברי רבא כהוקימתא למשנה. לכן אומרת הגמרא, אם זה לא הוקימתא, אז עוד לא גמרת את העבודה. הרי המשנה מדברת על יום טוב רגיל ואומרת שזה אסור. אתה הסברת לי למה זה אסור ביום טוב שחר השבת. לכן על זה עונה הגמרא, יש גזירת דרבנן גם ביום טוב רגיל. עכשיו שאני שואל את עצמי, על מה מדברת המשנה? המשנה מדברת על יום טוב רגיל, לא יום טוב שחר השבת. והאיסור הוא איסור דרבנן. גזירה משום יום טוב שחר השבת. זה החידוש של המשנה. יום טוב שחר השבת זה ודאי אסור, זה הכנה דרבה. על זה המשנה לא מדברת. המשנה עושה הרחבה להכנה דרבה לכל יום טוב רגיל, גם שלא חל ביום ראשון. זה הנושא של המשנה. ועל זה נחלקים בית שמאי ובית הלל. גם לפי זה יוצא שיכול להיות שאין מחלוקת. גם בית שמאי וגם בית הלל אומרים שביום טוב שאחר השבת אסור לאכול את הביצה. גם בית שמאי מסכימים שאסור. כל הוויכוח שלהם זה רק ביום טוב רגיל, האם יש גזרה דרבנן ביום טוב רגיל, עד הוא יום טוב שאחר השבת. זה כל הנושא במשנה. ואם זה ככה, אז הרשב"א צודק.
אז כאילו גם לפי הרשב"א, אז בעצם זה שגם לפי הרשב"א זה הוקימתא היא על העקרון ההלכתי של שבס.
נכון. ולכן הרשב"א בעצם אומר שבכלל לא נעשתה פה הוקימתא בגמרא. לא נעשתה פה הוקימתא. הגמרא רק הסבירה ככה, יש הכנה דרבה, ויום טוב שחר השבת אסור לאכול את הביצה, ויש היא נגמרה מאתמול. מתוך זה אנחנו גוזרים גם ביום טוב רגיל, וזה הדין של המשנה. שביצה שנולדה ביום טוב רגיל, לא אוכלים אותה, בגלל הגזרה דרבנן הזאת. ובית שמאי שאומרים תאכל, הם לא מדברים על הכנה דרבה. הם מדברים על הגזרה דרבנן ביום טוב רגיל. הם לא מסכימים שיש גזרה כזאת. אבל יום טוב שחר השבת, גם בית שמאי יכולים להסכים שזה אסור מדאורייתא. רק לא מקבלים את ההרחבה מדרבנן ליום טוב רגיל. זה כל הסיפור. עכשיו תראו.
אז מה יעשה רש"י?
רגע, שנייה אחת. בואו נראה רגע, אני מסיים את, את הדיון. תסתכלו עכשיו שהרשב"א כותב את זה. הרשב"א שם אומר ככה, אלא אמר רבא בתרנגולת עומדת לאכילה ביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן. קשיא לי, שואל הרשב"א, היכי כאמר ביום טוב אחר השבת עסקינן. דאפילו ביום טוב גריידא משום יום טוב אחר השבתי. מפורש. מה הוא אומר? למה, מה שקשה לו זה על המילה עסקינן. עסקינן זה נשמע כמו הוקימתא. ואת המשנה עוסקת ביום טוב שאחר השבת, אומר הרשב"א, מה פתאום? היא עוסקת ביום טוב רגיל, הרי ביום טוב רגיל מדובר על ייסוד הרבנן, המשנה עוסקת בזה. אז למה המילה עסקינה? הגמרא הייתה צריכה להגיד, אחא מדובר בהכנה דרבה, שביום טוב אחר השבת זה נאסר, הביצה שנולדת ביום טוב נאסרת ויהיה להכנה דרבה. ויש גזרה דרבנן גם ביום טוב רגיל, והמשנה עוסקת ביום טוב רגיל. לא ביום טוב אחר השבת עסקינה. לא שאנחנו מעמידים את המשנה ביום טוב שאחר השבת. זה לא הוקמת למשנה. פה הוא כבר נראה כמו רשי. כי כשכתוב יום טוב אחר השבת עסקינן, אז בעצם רואים שזאת הוקמת. אבל אם זאת הוקמת, אז רשי צודק. אתם רואים שכל אחד מהם מסתדר יותר טוב עם חלק אחר בגמרא. אבל המתח בין שתי הקריאות האלה של הגמרא ושל המשנה, הוא בדיוק המתח הזה שיש בין רשי לבין הרשב"א. שהרשב"א רואה את העסק הזה כמהלך שהוא לא הוקמת, כי הוא לא יכול לראות את זה כהוקמת. ויש לשיטתו, ההוקמת לא יכולה להיות נכונה במשנה כזאת. בגלל הרעיון שלי. וכאן אני חוזר ואני אומר, שהרשב"א מקבל את הרעיון שלי. הרשב"א לא חולק על הרעיון שלי. להפך. הרשב"א מקבל את הרעיון שלי, ולכן הוא אומר, זה לא יכול להיות הוקמת. ובאמת זה לא הוקמת, כמו שרואים בגמרא בהמשך. רק היה קשה לו, אז מה זה הסקינן? הסקינן זה לשון של העמדה, של הוקמת. שהמשנה עוסקת ביום טוב שחר השבת, לא נכון? המשנה עוסקת ביום טוב רגיל. לפי רש"י, הסקינן מאוד מובן, זה הוקמת. כיוון שזה דין מדיני יום טוב. ולכן לרש"י אין בעיה עם המילה הסקינן, כן יש לו בעיה, מה הגמרא, למה הגמרא היא קשתה? אלא מעתה יום טוב באלמא תשתרי. לפי רש"י לא ברור מה הם רוצים. הרי עשינו הוקמת למשנה שהיא מדברת ביום טוב שחר השבת. ואז שואלת הגמרא, אז מה אם ביום טוב רגיל? מה השאלה? ביום טוב רגיל זה מותר? רק ביום טוב אחר השבת זה אסור. הגמרא מניחה שגם ביום טוב רגיל זה אסור. מאיפה היא מניחה את זה? אם אנחנו מבינים שזה עסקינן, זאת אומרת שזה הוקמת, אז בעצם מה הבעיה? ביום טוב רגיל זה מותר, הכל בסדר, מה הגמרא רוצה? לפי רש"י צריך כנראה לומר שהייתה, מבחינה מעשית הרי גם ביום טוב רגיל זה אסור, כמו שרואים בהמשך הגמרא, נכון? גזרה עתו יום טוב שחר השבת. אז פשוט המוראים ידעו שמבחינה מעשית גם ביום טוב רגיל לא אוכלים ביצה, הלכתית. אז הם אומרים, הם שואלים אותך לא על הדין באופן כללי, אלא על המסורת שאנחנו מכירים אותה. הראית לי שיום טוב שחר השבת הביצה אסורה בגלל הכנה דרבה, אבל איך תסביר לי את זה שאנחנו אוכלים ביצה שנולדת ביום טוב רגיל? שאנחנו לא אוכלים, סליחה. ביצה שנולדת ביום טוב רגיל. מה הבעיה? לא אמורה להיות בעיה שם. ועל זה עונה הגמרא, זה גזרה. הקושי לא היה, לפי הרשב"א, הקושי הוא מלשון המשנה. במשנה כתוב ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל. וכתוב יום טוב, לא יום טוב אחר השבת. והכנה דרבה לא יכול להיות הוקמת למשנה לפי הרשב"א. אז לכן הגמרא שואלת בצדק מתוך המשנה, לא מתוך המסורת. במשנה עצמה כתוב שביום טוב רגיל הביצה לא תאכל. תסביר לי את זה, אומרים גזירה דרבנן. זה המהלך לפי הרשב"א. לפי רש"י, ביום טוב שחר השבת זאת הוקמת. המשנה עוסקת ביום טוב שחר השבת. נכון שגם ביום טוב רגיל לא אוכלים ביצה, שזה דין דרבנן. אוקיי? אבל זה לא, השאלה למה ביום טוב רגיל אנחנו לא אוכלים ביצה, היא לא שאלה מלשון המשנה. לשון המשנה לא קשה, עשינו שם הוקמת. השאלה היא פשוט במה שאנחנו יודעים בפועל, שלא אוכלים גם ביצה שנולדת ביום טוב, רגיל. גם אותה לא אוכלים. אז זה עונה הגמרא נכון, זה משהו אחר, זה לא קשור למשנה, זה גזרה. גזרה דרבנן נוספת. המשנה עוסקת ביום טוב שחר השבת, זה העסקינה. לפי רש"י זה הוקמת. חוץ מזה יש גזרה של יום טוב רגיל. ולפי רש"י יוצא שמחלוקת בית שמאי ובית הלל, זאת מחלוקת על הכנה דרבה עצמה. בית שמאי לא מקבלים את הדין של הכנה דרבה. בבית הלל כן. לפי הרשב"א, ההכנה דרבה מוסכמת על כולם. מחלוקת שבית שמאי ובית הלל זה רק בגזרה דרבנן, ביום טוב, בביצה שנולדת ביום טוב רגיל. אז אנחנו רואים בצורה מאוד יפה, שכשאנחנו מבינים איך מתפקדת ההוקמתה בסוגיה, האם זאת הוקמתה הגיונית או הוקמתה לא הגיונית, זה מאיר באור אחר לגמרי איך לומדים את הסוגיה. לא רק את ההסבר של ההוקמתה עצמה. אלא כל הפיתולים של הסוגיה פתאום מובהרים עד המילה האחרונה. הכל ברור. מה פתאום הגמרא מניחה שביום טוב רגיל זה גם אמור להיעשר? עשינו הוקמת עכשיו. לא עשינו הוקמת עכשיו, כי אין פה את ההיגיון של הוקמת. מה זה העסקינה? העסקינה אומר שזה כן הוקמת. ולמה יש את מחלוקת רש"י והרשב"א, ומה בעצם איך בעצם כל אחד משניהם למד, מה ההבדל בין שניהם שקוראים את הגמרא, וכל זה אנחנו יכולים להבין רק אם באמת הבנו את המנגנון של האוקימתא, את ההיגיון של המנגנון של האוקימתא. ואם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שהאוקימתא לפי רש"י היא אוקימתא הגיונית, והאוקימתא לפי הרשב"א לא יכולה להיות אוקימתא כזאת. אם אתם רוצים אוקימתא כזאת, זאת לא אוקימתא, תחפשו עוד פעם בסוגיה. אוקיי, נעצור כאן. יש איזו שאלה או הערה?
יש בעיקרון, הדגמה ממעבדה, הרי זה לא אותה מציאות. הרי מה אנחנו אומרים במעבדה? יש לנו את החוק המזוקח, הבודד, שמדבר על משהו נקודתי מאוד, רק מה? נדבקים אליו עוד כל מיני דברים נוספים, שאנחנו לא רוצים לתת להם להידבק, כדי שנוכל לנתח, להתייחס לנקודה הספציפית. והדוגמה שלנו זה בדיוק הפוך. אנחנו לוקחים אבן, שהוא הנקודה המזוקחת, ואנחנו מתחילים לחתוך לו את הידיים את הרגליים, להגיד לא, אנחנו לא מתייחסים לעבד, אנחנו מתייחסים לאיזושהי תכונה שנמצאת.
לא, זה בדיוק אותו דבר כמו במעבדה, אז הסברתי את זה בשיעור הקודם. אנחנו, המושג עבד, הרי כל עבד הוא גם בן אדם מסוים. יש לו תכונות, הוא יכול ללכת, הוא יכול, יש לו שם, יש לו גובה, יש לו צבע אור, לא יודע, כל מיני דברים, יש לו המון תכונות. אבל אני רוצה להתמקד בתכונת העבד שבו. שום דבר חוץ מזה. לא אכפת לי שהוא הולך, לא אכפת לי שהוא ער, לא אכפת... כל זה אני רוצה לנקות. מה אני עושה? אני קושר אותו ומשין אותו. אז עכשיו מה נשאר לי? נשאר לי כמו מסה נקודתית בפיזיקה. נשאר לי אדם שכל מה שאני יודע להגיד עליו זה שהוא עבד. הוא לא הולך, הוא לא חושב, הוא לא ער, הוא לא, אין לו אחריות למעשיו, הוא לא כלום. כל הדבר היחידי שאני יכול להגיד עליו זה שהוא עבד. עכשיו אני יכול ליישם את החוק הכללי. זה בדיוק כמו במדע. כשאני מדבר עכשיו, כל גוף יש לו מסה, יש לו צורה, יש לו חומר שממנו זה עשוי. כל זה לא מעניין. אני רוצה לזכך את כל זה ולהישאר רק עם היותו בעל מסה. שום דבר חוץ מזה. זה בדיוק אותו דבר.
אם אני מחפש את אותה נקודה בעבד שאותה רציתי להדגים, אז אולי יש משהו...
לא, זה לא הנקודה בעבד, זה מושג העבד. כל שאר הנקודות לא קשורות להיותו עבד. זה שהוא הולך, אז מה? הוא גם לובש מכנסיים. אז מה זה אומר? בגלל זה הוא לא... זה תכונת העבד שבו? לא. האיש הזה הוא עבד, אבל יש לו עוד תכונות. אני רוצה להיפטר משאר התכונות ולהישאר עם אובייקט שיש לו רק תכונה אחת, שהוא עבד. בדיוק כמו גוף בפיזיקה, שאני רוצה להישאר עם גוף שיש לו רק תכונה אחת. שהוא בעל מסה, אין לו צורה, אין לו חומר שממנו הוא עשוי, אין לו גודל, אין לו שום דבר, הוא נקודת מסה, זה הכל.
טוב. הרב תרובה בסוף להעמיד פה שיטה, כאילו להגיד שבעצם זה מראה שההלכה היא אפלטונית, כאילו.
עוד פעם, לא הבנתי את השאלה?
אני אומר, הרב בסוף בא להעמיד את הראייה של אוקימתא, להראות שההלכה היא... היא פועלת באופן אפלטוני.
היא בעצם לא עוסקת בעולם שלנו, אלא עוסקת באיזשהם עולמות אפלטונים של עבדים קשורים וישנים, ששם נאמר איזשהו עיקרון כללי על אידאת העבד. אידאת העבד קיימת בעולם האידאות. עבד קונקרטי בעולם שלנו, זה שהוא עבד זה רק אחת התכונות שלו. כמו שאני אומר, החפץ שנמצא פה הוא גם אדום, הוא גם עגול והוא גם גדול. אני רוצה לדבר על אותו אדום. על אידאת האדמומיות. זה קיים בעולם האפלטוני. בעולם שלנו אין שום דבר שהוא רק אדום. זה חפץ שיש לו צבע אדום, אבל יש לו עוד הרבה תכונות אחרות. אבל אני, האמירה שאני רוצה לומר, היא אמירה על אותו אדום, שזה בעצם על איזה חפץ אפלטוני, שאין לו שום תכונה אחרת חוץ מזה שהוא אדום. זה בעצם על אידאת האדמומיות.
אז אי אפשר לראות את ה... אם הולכים לפי המלאך של אוקימתא כמו של הרב, אז אי אפשר לראות את ההלכה רק כהגדרות של בני אדם, ולא כבאמת שיש להם איזה אידאה, אלא פשוט...
השאלה אם זה הגדרות של בני אדם או לא, אני לא יודע, אבל אנחנו עדיין מדברים על איזשהם מצבים אפלטוניים. יכול לבוא מישהו ולומר שההגדרות לגבי המצבים האפלטוניים ההם זה הפשטות, כמו אריסטו. זה לא באמת קיים, אין באמת עולם אידאות כזה. אבל עדיין אני רוצה להגדיר את ההלכה בצורה הסו-קולד הפלטונית הזאת. זאת אומרת, אני לא מתחייב לאונתולוגיה הפלטונית, לזה שהאידאות באמת קיימות, אבל כן, זה מה שנקרא התייחסות הפלטונית בשפה של היום, כי אני כן עוסק במציאויות שהן מציאויות מופשטות בעולמות אחרים, בדיוניים, ולא בעולם שלנו. האם העולמות האלה באמת קיימים? זה כבר ויכוח בין אפלטון ואריסטו.
בסדר, אז כאילו הרב לא אומר, זה לא מכריח הסוגיה הזאת.
לא מכריח את האפלטוניות האונטית.
האונטיה.
אבל זה כן תפיסה אפלטונית במובן הזה, שהמטרה שלי זה לא להבין את הלכות הקניית גט. אני רוצה להבין את המושג עבד, את האידאה הזאת של עבד.
אז גם במובן הפיזיקה זה פשוט, זה נחשב במובן האפלטוניות.
נכון.
אוקיי, תודה רבה, שלום שלום.
השאלה, גם דיברנו לפני שבועיים פה דרב, האם העבד לפי חוקי חמורבי, או אחר כך שאי אפשר להגיע עבד אל אדונו, שאם יותר מדי רע לו וטוב לו והוא בורח ממנו בנושא הזה, כי אני רואה שיש פה איזו סתירה מסוימת.
לא הבנתי.
אם העבד הוא כפות והכל וזהו, זה המצב שלו בתור עבד, עובדה שאנחנו יכולים להסגיר את העבודה.
אני אמרתי שזה המצב שלו בתור עבד. אמרתי שאם אתה לוקח בן אדם שהוא עבד, ואתה רוצה להשאיר ממנו רק את היותו עבד, לנקות את המסך מכל התכונות האחרות, אז אתה צריך להרדים אותו ולכפות אותו, לקשור אותו, ואז בעצם נשאר לך יצור שכל מה שאתה יודע להגיד עליו זה שהוא עבד, שום דבר חוץ מזה. אם הוא לא יהיה קשור ולא יהיה ישן, אז זה לא רק עבד, אלא זה עבד מהלך, זה חצר מהלכת, אז הוא גם בן אדם, ולא רק עבד, יש לו גם דעת, הוא יכול ללכת, הוא לא משתמר, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כיוון, אני לא טוען שזה המצב האידיאלי של עבד, שכל העבדים צריך לקשור אותם. אני טוען שאם אתה רוצה לדון בדיון אינטלקטואלי, על המושג עבד בתהרתו, אתה צריך לקחת אדם כפות וישן.
בימינו אלו, כשאנו הולכים למקום עבודה ויש לנו הסכם עובד מעביד, אני יודע מה, או הסכם אחר, קניית בית מקבלן, אני יודע מה, שתוך הגמת, אתה נותן לו את הכסף, אתה להביא לך את הבית. יש פה גם כזה, בעיקרון דבר כזה, כמו אפשר להפשיט את זה לנושא עבד.
לא הבנתי מה, איך זה קשור לדיון שלנו?
שיש לנו את החובות שלנו. יש לו עובד חובות, למעביד יש חובות, או לקונה יש חובות, ולמוכר יש חובות.
שם מדובר על שכיר, לא מדובר על עבד, זה משהו אחר לגמרי. אמנם יש גרע, מופיע בהגאות הגרע בבא מציע, נדמה לי דף יוד, או משהו כזה שם בפרק ראשון של בבא מציע, שהוא אומר ששכיר, למה שכיר אסור לו להיות יותר משלוש שנים שכיר? יש איסור הלכתי, משום עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אתה רוצה לטעון ששכיר זה סוג של עבד, אבל בתפיסה הפשוטה, שכיר זה פועל, זה חוזה, זה לא קשור, עבד זה לא חוזה, עבד זה מצב, זה מצב שאתה קנוי לי על קרעך וקרבך, זאת אומרת, אתה שלי, כמו בהמתו, כמו שורו וחמורו.
שיהיה שבת שלום, תודה רבה כבוד הרב.
שבת שלום, להתראות.
עוד מילה אחת. אז אני מבין בעצם שמה שהרב אומר, שכל המצוות שאנחנו למדים פה, זה הכל בא לא כמשהו תיאורטי, אלא מקרה. מביאים אירוע מסוים, וממנו אנחנו צריכים להסיק מה כוונת המחוקק.
נכון, המקרה זה גם מה שמחוק הכללי.
כל התרי"ג מצוות בא ככה, או ש... חלק ככה וחלק ככה. כלומר, אין אף משהו ישיר.
אני לא מדבר כרגע על מצוות, אני מדבר כרגע על מימרות המוראיות או על משניות.
אוקיי, אז במשנה והגמרא זה תמיד בא דרך דוגמה, זה אף פעם...
כמעט תמיד. הכללים במשנה ובגמרא הם נדירים. יש פה ושם, אבל זה נדיר. למשל, הגמרא בפרק שני של בבא קמא, הגמרא אומרת, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר או אין צריך לעלות לו שכר. זה מקרה. מישהו נכנס לחצר של חברו וגר שם, צריך לשלם או לא. מיד אחרי זה הגמרא מתרגמת את זה. זה נהנה וזה לא חסר, חייב או פטור. זה כבר כלל. אנחנו לוקחים את המקרה ומבינים שבעצם הוא בא להדגים לי איזשהו חוק כללי. זה... אני אקח קורא
הרב. הרב, למה בעצם אם חז"ל התבטאו בצורה קזואיסטית, אז למה בעצם אנחנו לא... לא היה הגיוני גם לפרש ככה את המקרא כדיבור כזויסטי, וגם המצוות, הם הביאו דוגמה, אבל אנחנו צריכים לדלות מהדוגמה את המהות ולהרחיב אותה לפי העניין.
אנחנו עושים את זה, אולי לא תמיד, אנחנו גם עושים את זה. כתוב כי יגח שור איש את שור רעהו. אנחנו מוצאים מזה את נזקי ממון באופן כללי, לא דווקא נגיחות של שור.
למשל שמיטה, היום מי נשאר חקלאי אף אחד, אז העסק נעלם. יכולנו להרחיב את זה.
שאלה טובה, אני כתבתי את זה אחד הטורים. שאלה טובה, כל ההצעות החדשות של שמיטה מודרנית לעולם לא חקלאי. יכול להיות, יש איזה מקום. שאלה, עד איפה לוקחים את ההרחבה הזאת, אבל כן, באופן עקרוני, נכון? ההצעות האלה בעיניי הן לוקות בחסר לגופן, לא בגלל שהן מרחיבות את הרעיון התורני, אלא יש הרעיון התורני שאותו הן מרחיבות, לדעתי לא נכון. זאת אומרת, הרעיון של השמיטה הוא לא רעיון סוציאלי.
אלא?
אחר, רעיון אחר. מנוחה של הארץ או משהו כזה. יש כל מיני אינדיקציות לזה שזה לא רעיון סוציאלי. ולכן ההרחבה שהם מציעים לדעתי לא נכונה. לא בגלל, אין לי בעיה עם זה שהם מרחיבים, אני רק חושב שהם לא עושים הרחבה נכונה. הם לא פרשו נכון את פרשת השמיטה במקורה. יש מאמר של הרב רוזן על זה נדמה לי, אני שמעתי זה ממנו בעל פה, אבל הוא כתב על זה באיזשהו מקום, שהוא מראה בדרך כל מיני אינדיקציות למה לא מדובר פה בעניין סוציאלי, אפילו שמיטת כספים לא. גם שמיטת כספים זה לא עניין סוציאלי. אבל זה דיון לעצמו, באופן עקרוני, כן, אם הייתי רואה את זה, ריבית, אפשר לשאול אותה שאלה על ריבית. בעולם שבו הכל זה בנקים ויתר עסקה והכל, בעצם כבר אין לנו משמעות לאיסור ריבית באמת, יכול להיות שצריך לעשות לזה איזשהו סוג של הרחבה, אני לא יודע.
אולי כשם טיבלנו וזהו זה.
מה? לא שומע?
אולי הנושא של שמיטה וכל הדברים האלה, כי ירד רוח וטיבה, שלי הארץ נקודה.
אולי, לא יודע. ברגע שאני מבין מה זה, מה הבסיס של זה, אני יכול לנסות להרחיב. אם אני לא מבין, אז לא. וזה הכל זה כבר שאלה של תיימא דקרא. כי אנחנו מדברים על המצוות שכתובות בתורה. העניין של האוקימתות מדבר על משניות וגמרות, לא על התורה. אוקיי.
לא.
שבת שלום.